הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות שחיטה. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לדון בדיני טריפות, ובהמשך למדובר בפרק הקודם בטריפה של נקובה, מבאר הרמב״ם בפרק זה את דין הנקב בריאה, ולאחר מכן הוא מבאר את דין שינוי המראה בריאה ובשאר האיברים, ודין שינוי מראה של האיברים הפנימיים של העוף. פותח הרמב״ם בהלכה א', שני קרומות יש על הריאה. הקרום העליון עוטף את כל הריאה, ומתחתיו נמצא הקרום התחתון שהוא השכבה החיצונית של בשר הריאה. ואם ניקב זה בלא זה, שניקב קרום אחד בלבד והשני אינו שלם, הבהמה מותרת, משום שהקרום השלם מגן שלא תצא הרוח מהנקב. ואם ניקבו שניהן, שיש נקב ושני הקרומים, הרי הבהמה טרפה, וכתב הכסף משנה שזהו אף כאשר הנקבים הם זה שלא כנגד זה, מכיוון שהרוח נכנסת דרך הנקב האחד ויוצא דרך הנקב השני. אך הרשבו כתב שאם הנקבים הם זה שלא כנגד זה, הרי היא קשרה, וכך נפסק בשולחן ערוך. אך הרמו כתב שהמנהג הוא כשיטה המחמירה. ואפילו אם נגלד, דיינו נקלף הקרום העליון כולו והלך לו, שלא נותר ממנו כלום, הרי הבהמה מותרת, ומכיוון שהקרום התחתון קיים בשלמותו, הרי הוא מגן היטב על הריאה. אך באם נקלף הקרום התחתון לגמרי, אף שהעליון קיים בשלמותו, מכיוון שהעליון איננו צמוד לבשר הריאה, אינו מגן עליה כראוי והבהמה טרפה. והקנה, קנה הנשימה, שניקב בחלק שהוא מן החזה ולמטה, אפילו במה שהוא, אפילו נקב קטן שגודלו כלשהו, הרי הבהמה טרפה, ומקום זה של הקנה שהוא מן החזה ולמטה, הוא המקום שאינו ראוי לשחיטה בקנה למטה, אך אם ניקב בחלק הקנה העליון יותר הראוי לשחיטה, הרי היא קשרה, אלא אם כן נחתך לרוב רוחבו. הלכה ב' התחיל בשחיטה ושחט את כל הקנה, ואחר כך נקבע הריאה באופן המטריף את הבהמה שנקבו שני הקרומים, ורק אחר כך גמר את השחיטה, שרק לאחר שנקבע הריאה הוא שחט את הוושת, שאין הבהמה כשרה אלא כאשר הוא שחט הן את הקנה והן את הוושת. הרי אף שהיה מקום לומר שלאחר שהוא כבר שחט את הקנה, אין שום משמעות לנקב בריאה, שהרי כל תפקידה של הריאה
הוא לאפשר לנשום דרך הקנה.
מכל מקום הדינו שבהמה זאת טרפה, הועיל ונקבע הריאה ונטרפה קודם גמר שחיטה, וזאת משום שאף לאחר שחיטת הקנה עדיין יש בה ריאה חיות, מפני שכל האיברים יונקים זה מזה, ושייך טרפה כאשר נקבע הריאה. וכן כל כיוצא בזה, שכל טרפה שהרה לבהמה במהלך שחיטתה, מטריפה את הבהמה. כהקדמה להלכות הבאות העוסקות בריאה, יש לבאר בקצרה את מבנה הריאה. קנה הנשימה נמשך מפה הבהמה עד לריאותיה. בכניסתו לריאה מתפצל הקנה לשני צינורות כלליים, המתפצלים לשני צדדי הריאה, וכל אחד מהם מתפצל לכמה צינורות קטנים. צינורות אלה קרויים סימפונות, סימפוני הריאה. בחלקה העליון של הריאה ישנם כמה חללים קטנים, והם הנקראים אונות, אונות הריאה, וחלקה התחתון של הריאה מורכב משני חללים גדולים, והם הנקראים אום של ריאה. ואתה נבוא לגוף ההלכות. הלכה ג' אחד מסימפוני הריאה, הצינורות המתפצלים מן קנה הנשימה שניקב, אפילו אם ניקב לחברו, דאף אם לא הסימפון הגדול ניקב, שאין לו מה שיגן עליו, שרי הסימפון השני נמצא בעבר השני של הריאה, אלא ניקב אחד הסימפונות הקטנים, שייתכן שהוא צמוד לסימפון קטן שני אחר, והוא מגן עליו, מכל מקום הוא טרפה, מפני שהסימפון הוא סוג של צינור שהוא דבר קשה, ואין הוא סותם היטב את הנקב. וריאה שנקבע ועלה קרום במכה, שצמח קרום במקום המכה ונסתם הנקב, אינו כלום. קרום זה איננו מועיל להוציא את הבהמה מכלל טרפה, מכיוון שהוא איננו מתקיים לאורך זמן. נקבע האום של ריאה, החללים הגדולים שבחלקה התחתון של הריאה, שהם עיקר הריאה, אף על פי שדופן סותמתה, שצידי הבהמה, הדופן של בטח הזה, צמודים לריאה ומחפים וסותמים את הנקב, והריאה בהמה טרפה, ומכיוון שבדרך כלל הריאה היא רחוקה מן הדופן, הרי סתימה זו צפויה להתפרק. ואם נקבע הריאה במקום חיתוך האונות שלה, כאמור האונות אלו החללים העליונים הקטנים, המתפצלים מהאום של ריאה, ונקבע אחת האונות, והוא המקום שרובצת עליו, שבמקום האונות הריאה תמיד רובצת על הדופן, מכיוון שחלק זה של הבהמה הוא צר, וצידי הבהמה לוחצים על הריאה, הרי מכיוון שהמקום צר, אין חשש שדפנות הבהמה יתרחקו מהאונות, ולפיכך זו סתימה טובה לנקב והבהמה קשרה. הלכה ד', במה דברים אמורים שנקב שבעונות צידי הבאימה יכולים לסתום את הנקב, והיא קשרה כשסתם את מקום הנקב שבעונות בשר, אבל אם נשמח הנקב לעצם אינו מגן, שהעצם אינה קשה ואינה גמישה כמו הבשר, ובתזוזה קלה עלולה הסתימה להתפרק, ולפיכך הבאימה טרפה. ואם היה נקב האונות דבוק בעצם ובבשר יחד, הרי הבאימה מותרת. למכיוון שמסביב לעצם יש גם בשר, הרי לידי הבשר נעשה חיבור טוב במקום הנקב, ואין חשש שהסתימה תתפרק. הלכה A, יאום של ריאה, חלקה התחתון הגדול והעיקרי של הריאה, שנמצאת סמוכה דיינו דבוקה לדופן, בין שאלה צמחים שעלו בה אבה אבועות ובין שלא אלה, חוששים לה שמן נקבה, דעובדה שנדבקה לדופן מעלה חשש שהיא נקבה, והנקב הוציא לך ועל ידי זה היא נדבקה אל הדופן. וכיצד עושים בה, כיצד בודקין האם הריאה אכן נקבה, מפרקין אותה מן הדופן, ונזרין בה בריאה שלא תנקב בעת ההפרדה, אם נמצאת הריאה נקובה במקום שהייתה דבוקה בבשר, ונמצא בדופן הבאימה מכה במקום הנקב, תולין את הנקב שבריאה במכה שבדופן, ואומרים אחר שחיטה נקבה כשנפרק מן המכה, שבחיי הבאימה הריאה הייתה שלמה, ולאחר השחיטה בעת הפרדת הריאה מן הדופן, נעשתה מכה בדופן, וכך נוצר הנקב בריאה. וכמובן שהבאימה קשרה, ואם אין מכה בדופן, בידוע שנקב זה בריאה היה כבר קודם השחיטה, ובגלל הנקב נדבקה הריאה בדופן והבאימה טרפה. הלכה ואב, הריאה שנמצא במקום מתום כלשהו, שן הרוח נכנסת בו ואינו נטפח, שבעת שמנפחים את הריאה ישנו חלק שהאוויר אינו נכנס בו והוא אינו מתנפח. הרי דין ריאה זו כנקובה וטרפה. דמה שאינו נטפח הוא משום שיש בו מכה, וכל מכה שבריאה סופה להינקב, כך שהבאימה לא הייתה יכולה לחיות לאורך זמן. וכיצד בודקין אותו כדי לברר שאותו מקום הוא אכן אטום? קורין את המקום שלא נטפח בשעת הנפיחה, אם נמצאת בו לך הריאה ריאה מותרת, משום שהתברר שחלק זה בריאה איננו סתום, אלא שמחמת עליך לא נכנסה שם הרוח. ואם לא נמצאת בו לך, נותנין עליו על הקרע שבחלק שאינו מתנפח מהטרוק או תבן או כנף של נוצה, וכיוצא בהן דברים קלים מאוד הנעים במשב רוח קל, ונופחים אותה את הריאה. אם נתנדנד הדבר הקל שעל הקרע, הריאה באימה קשרה, שתנועת הדבר הקל מוכיחה שאין אותו המקום סתום, אלא הרוח שבריאה מגיעה אליו. ואם לאו שהדבר הקל איננו נכלל, הרי הבאימה טרפה, משום שחוסר התנועה מוכיח שאין הרוח נכנסת לשם, וחלק זה שבריאה הוא סתום. הלכה זין, ריאה שתשמע בעברה כשנופחין אותה, שכאשר מנפחים את הריאה שומעים קול מעין שריקה נוצרת בעת מעבר האוויר, הרי יש לחשוש שיש נקב בריאה ומחמתו נוצרת העברה בעת הניפוח, וכיצד בודקים זאת? אם ניכר המקום שממנו תשמע העברה, מושיבין עליו, על אותו מקום שממנו שומעים את הקול, רוק או תבן וכיוצא בו משאר דברים הקלים הנעים במשב רוח קל, אם נתנדנד שהרוק או התבן התנענע, וזה אומר שבאותו מקום יוצאת רוח מהריאה, ובידוע שהיא נקובה או טרפה, ובאם הוא לא מתנדנד, הרי זה סימן שהריאה שלמה. ואם לא ניכר המקום שממנו נשמעת העברה, מושיבין אותה את הריאה כולה במים פושרים. דהיינו שמכניסים את כל הריאה לתוך מים פושרים, ולא חמים מפני שמים חמים מקבצים את הקרום ועלולים לסתום את הנקב, וגם לא במים קרים מפני שהם מקשים את הריאה ואינה מתנפחת יפה. וכאשר הריאה בתוך המים נופחין אותה עם בקבק המים שעלו בועות במים, בוודאי יש נקב בריאה שממנו יוצא האוויר אל המים והבאימה טרפה. ואם לאו שלא עלו בועות במים, בידוע שקרום התחתון בלבד ניקב והרוח תנהג בין שני הקרומות, ומפני זה ישמע בקול דממה בשעת נפיחה. דבאים כאשר מנפחים את הריאה כשהיא בתוך המים, לא עולות בועות במים, בוודאי שהיא לא נקובה באופן שהאוויר יוצא ממנה. וכל העברה הנשמע הוא מפני שיש נקב בקרום התחתון בלבד, ובעת הניפוח נכנסת הרוח בין הקרומים, ומשום כך נשמע הכל. ומכיוון שהקרום העליון שלם לגמרי, הרי הבאימה קשרה או כפי שנתבהר בהלכה א'. הלכה ח' זה עיקר גדול דיינו כלל גדול יהיה בידך שכל ריאה שנופכין אותה בפושרין ולא יבקבק המים שבאים מניחים את הריאה בתוך מים פושרים וכאשר מנפחים אותה אין המים מעלים בועות הרי היא שלמה בוודאי מכל נקב שגם אם היא סמוכה לדופן ואלתה צמחים וכדומה הרי בדיקה זו של נפיחתה במים מבררת בוודאות בכל מקרה שאין בריאה שום נקב. הלכה ת' ריאה שנשפחה כקיטון, שבשרה נרכב ונעשה נוזל דליל כמים, שנשפח מצד לצד בתוכה, כפי שהמים נשפחים בקד, וקרום העליון שלה קיים שלם בלא נקב, הרי אם הסימפונות, הצינורות המחברים את הריאה אל הקנה עומדים במקומם ולא נימוכו, שהסימפונות הם בשלמותם ולא נעשו נוזלים, הריאה בהימה כשרה... וכתבו המפרשים שאין הכוונה שרק הקרום העליון נותר שלם, שהרי למדנו שהקרום התחתון הוא העיקרי, אלא הכוונה שבנוסף לכך שהקרום התחתון שלם, גם הקרום העליון הוא בשלמותו, דאף שבמצב תקין של הריאה, הרי אף אם הקרום העליון נקלף לגמרי באם הקרום התחתון שלם, הרי הוא מגן על הריאה, הרי במקרה זה שהריאה עצמה הפכה לנוזל, צריך ששני הקרומים יהיו קיימים כדי לשמור עליה. ואם נימוח אפילו סימפון אחד, הרי הבהימה טרפה, שהרי הסימפון מוכרח לצורך מעבר האוויר, ולמדנו בהלכה ג' שאפילו אם ניקב הסימפון יטרפה, וכל שכן שנימוח לגמרי. כיצד עושים כדי לברר שהסימפונות שלמים ולא נימוחו? נוקבין אותה את הריאה ושופכין אותה בכלי שהוא שוע בעבר, שהוא מצופה באופרת שכך הוא חלק וכיוצא בו שאר כלים שהם חלקים ואין בהם נקבים קטנים מוסדקים. אם נראה בה בתחולתה הנוזלית של הריאה שנשפחה אל הכלי חוטין לבנין, בידוע שנימוקו, שנפגמו ונימוחו הסימפונות, וטרפה. ואם לאף שלא היו בחוטים לבנים, בשר הריאה בלבד הוא שנימוק ונימוח, אך הסימפונות נותרו שלמים, ולפיכך היא כשרה שכאמור אף אם בשר הריאה נימוח כולו, באם הקרומים העוטפים אותה כשרים, והסימפונות שלמים, הרי היא כשרה. הלכה יוד, ריאה שנמצאו באהבה בועות, שעל פניה החיצוניים של הריאה יש בועות, אם היו אהבה בועות מלאים רוח, או מים זקים שקופים וצלולים, או לך סמיכה הנמשכת כדבש וכיוצא בו, שהנוגע בה נשרכת אחריו עליך כמו שהדבש וכיוצא בו נשרכים אחר הנוגע בהם, או לך יבשה וקשה, אפילו הייתה קשה כאבן, הרי זו הבהמה מותרת, משום שכל הדברים הללו אינם מורים על קלקול בריאה. ואם נמצאת בהן באהבה הבועות לך סרוכה שריחה רע, או מים סרוכין או אחורין שהם מסריחים או מלוכלכים, הרי עליך הסרוכה מורה על קלקול גם בקרום הריאה, ונחשב הדבר כניקב הקרום, ולפיכך הרי זאת רפה. וכשמוציא את ההלכה מהאהבה הבועות ובודק אותה, צריך לבדוק את הסימפון שתחתיה, שתחת המקום בו נמצאת הלכה, לוודא שהוא שלם, שאם נמצא נקוב, הרי זו טרפה, דכאשר הריאה מעלה והבועות, יש סבירות שהדבר קשור לנקב שבסימפון, ולפיכך צריך לוודא גם שהסימפון לא ניקב. הלכה י' ריאה שנמצאו בה שתי אהבה בועות סמוכות זו לזו, הרי הבהמה טרפה מפני שהדבר קרוב הרבה, סביר מאוד שיש נקב ביניהן, דהיינו שיש נקב בריאה במקום החיבור של שתי אהבה הבועות, ואין להן דרך בדיקה שלא ניתן לברר ולבדוק זאת, משום שאף אם ינפח את הריאה במים ולא יצאו בועות, הרי אין הדבר מראה שאין בריאה נקב, די ייתכן שיש בנקב בדיוק מתחת לקרום שבין אהבה הבועות, והוא המכסה על הנקב. אכן כיסוי זה עמיד לאורך זמן, ולפיכך הבהמה טרפה. אך באם הנקב נמצא מתחת להבה הבועה אחת, הרי אין היא מגינה, והמים היו צריכים לבעבע. ואם הייתה אהבה הבועה אחת ונראה כשתיים, שיש כמין סדק באמצעיתה והיא דומה לשניים, ועלינו לברר האם אכן היא אחת, שאז אפשר להכשירה על ידי בדיקת הריאה במים, או שהם שתיים והיא טרפה. הרי בודקים זאת כך, נוקבין אהבה הבועה אחת, אם שפחה לה אחרת, אם יצא מהנקב שבאהבה הבועה אחת, עליך שבאהבה הבועה השנייה, הרי זו ראיה שאין אלו שתיים, אלא אהבה הבועה אחת היא, ומותרת הבהמה. ואם לאו שלא יצא עליך שמאהבה הבועה אחת מהנקב שבאהבה הבועה השנייה, הרי זו ראיה שאין שתיים, והבהמה טרפה, כאמור משום שאין דרך לבדוק שאין בנקב. הלכה י' ב', הריאה שנתמסמסה, שנתרקבה ונתרקחה, הרי טריפה. כיצד הוא הרקב המטריפה, כגון שנמצאת הריאה השלמה, וכשתולין אותה לגבי דבר מי, תחתך ותיפול הארץ ותהפך לחתיכות חתיכות. הרי המקום שנרכב נחשב לנקוב ולפיכך התרפה. וריאה שנמצאת נקובה במקום שיד הטבח ממשמש בו, הריאה באימה מותרת באכילה, משום שתולין בידו של הטבח ואומרים מיד הטבח נקבה אחר השחיטה, שבשעת השחיטה היא הייתה בריאה ושלמה. אבל אם נמצא הנקב במקום אחר בריאה, שאין יד הטבח ממשמשת שם, ואין ידוע אם קודם השחיטה נעשה הנקב, והבאימה טרפה, או לאחר השחיטה נעשה, והרי כשרה, הרי כדי לברר זאת נוקבין בה בריאה נקב אחר, ומדמין את הנקב הנוסף לנקב הראשון שהיה בה, שאם הם שווים במראיהם, הרי הריאה כשרה, שבוודאי גם הנקב הראשון נעשה לאחר השחיטה. וכשם שעושים בבני מאיים, שמוצאים אותם נקובים, וספק אם נקבו לפני השחיטה או לאחר השחיטה שעושים נקב אחר ומדמין. הלכה י' ג' ואין מדמין נקבין כדי לברר אם הנקב נעשה לאחר השחיטה מריאה של בהימה דקה לריאה של בהימה גסה משום שאין מראיהם שווים אלא מדמים רק מנקב ריאה של בהימה דקה לנקב ריאה של בהימה דקה אחרת או מבהימה גסה לבהימה גסה אחרת ואם נמצא הנקב באחד מן הבועות הרי זאת טרפה משום שאין דרך לבדוק האם היא נקבה לאחר השחיטה או לפניה ואין אומרים ניקוב הבעבוע אחר ונערוך ונשווה את שני הנקבים משום שאין הדבר ניכר כי מראה הבעבוע עשוי להשתנות בכל רגע ואם כן אי אפשר להשוות נקב אחר שנעשה בהבעבוע עכשיו לנקב שהיה קיים בהבעבוע קודם ולדעת לפיו האם הנקב שהיה קודם ניקב קודם שחיטה או לאחריה הלכה י' ד' מחת שנמצאת בריאה, שהריאה הייתה שלמה, והאדם הרגיש במחת על ידי משמוש היד, ואנו מסתפקים שמה נקבע הריאה מחמת המחת בשעה שהיא נכנסה לתוכה, הרי מכניסים את הריאה למים פושרים, ונופכים אותה לראות האם המים מעלים בועות, אם לא יצא ממנה מהריאה רוח, שהמים אינם מעלים בועות, בידוע שזאת המחת דרך סימפונות, דהיינו הצינורות המתפצלים מן הקנה, נכנסה לריאה, ולא נקבע את הריאה בכניסתה והקשרה, ואם נתחתך הריאה קודם נפיחה ונמצאת בה מחת, ואתה אי אפשר לבדוק על ידי נפיחה ולדעת האם המחת נקבע את הריאה, הרי זו אסורה שהדבר קרוב שנקבע המחת את הריאה כשנכנסה אליה, ומכיוון שאין לנו דרך לוודא שהיא שלמה על ידי נפיחה, הרי אנו אוסרים אותה. הלכת את וב, תולעת שהייתה בריאה, ונקבע את הריאה ויצא לבחוץ, והרי אתה הריאה לפנינו נקובה בתולעת, ואנו מוצאים אתה את הריאה הנקובה ואת התולעת מחוץ לריאה, הרי זו הבאימה מותרת באכילה, משום שעצם הימצאות התולעת בריאה איננה מטריפה אותה, והחשש הוא רק שהיא נקבע את הריאה ויצא עוד לפני השחיטה, ואנו חוששים לכך משום שחזקתה שאחר שחיטה תיקוב את הריאה ותצא, מכיוון שלאחר מיטת הבאימה, החום הטבעי של הבאימה הולך ויורד, והתולעת יוצאת ממנה כדי לחפש חמימות. וכעת מביא הרמב״ם כלל בנוגע לשינוי מראה האיברים. יש אמרות שאם נשתנה מראה העבר לאותו המראה הרע, שכאשר העבר מקבל את אותו מראה גרוע, הרי הוא כנקוב. משום שאותו הבשר שנשתנו מרב למראה זה, כמת הוא חשוב. הוא כאילו הבשר שנהפך אינו, שנשתנה מראה הוא אינו מצוי, כאילו אינו קיים כלל. ולפיכך נחשב העבר כנקוב. וכן הוא אומר בפרשת הזריע בנוגע לנגעים, ומחיית בשר חי בסעת. ובפסוק אחר נאמר, וביום הראות בו בשר חי, והכוונה היא לבשר שמראו כמראה רגיל של בשר, ומכלל זה נמצאנו למדים ששאר הבשר שנשתנה מראו למראה רע, שזהו מקום הצרת, אינו נחשב בשר חי, אלא לבשר מת. ומכך אנו למדים שכאשר משתנה מראה בשר עבר הבאימה למראה רע ומקולקל, הרי הוא כאילו אינו, וכאילו העבר נקוב באותו מקום. וזהו כלל בנוגע לכל האיברים. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכת את זין, את משמעות דין זה בנוגע לריאה, ריאה שנשתנו מראה, הרי בין אם משתנה מראה כולה, ובין אם משתנה מראה מקצתה, אם נשתנית למראה מותר, שאף שהשתנה מראה, אין זה מראה מקולקה על המראה על ריקבון, הרי אפילו אם נשתנית כולה, שכל הריאה נשתנתה למראה זה, הרי היא מותרת. ואם נשתנה מראה הריאה למראה האסור, אפילו כלשהו הרי יטרפה, משום שהמראה האסור כנקב הוא חשוב, כמו שביארנו בהלכה הקודמת, והרי הריאה נטרפת אפילו בנקב כלשהו. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם מהם אמרות האוסרות את הריאה ומהם אמרות המותרות בה. הלכה י' זין, וחמש מרות אסורות יש בריאה, ואילו הן ריאה שחורה כדיו, או ריאה ירוקה כעין קשות, צמח בר המשמש עזר בייצור שחר, וציבו ירוק חלש נוטה לצהוב, או שציבה של הריאה הוא צהבב כעין חלמון ביצה, או שמראה הריאה הוא כעין הצמח הנקרא חריה, או שציווה הוא כמראה הבשר בצבע חום אדום, וחריה שהזכיר הרמב״ם כאחת המרות הוא הצבע שצובעים בו את הבגדים, והוא דומה לסערות אדומות מעט ונוטות לירוקה, הכוונה היא שהן נוטות למראה צהוב ומראהן כמראה זהב ושעבה. הלכה י"ח, נמצאת הריאה בצבע כעין חריות של דקל, ענפי הדקל שגוונם הוא ירוק בהיר, הרי אנו אוסרין אותה מספק, מפני שמראה זה קרוב במראהו למראה האסור שהוא קרוב למראה השעבה ודומה לחריה. וכל המראות האסורות האלו של הריאה אין אוסרין בהם עד שנופכים אותה את הריאה, מכיוון שבחיי הבהמה הריאה היא נפוחה, ולפיכך חשוב הדבר לבדוק איזה מראה יש לריאה בשעה שהיא נפוחה. הוא ממרס בה בידו שהוא ממשמש בידו על הריאה, משום שייתכן שיש לך על הריאה שמשנה את מריתה, וכשימרס בידו עליה תעבור עליך ותישאר הריאה בגוונה הטבעי. ולאחר שעשה זאת, אם נשתנית הריאה על המראה המותר, שהיא כבר לא נראית באחד מהגוונים האסורים המבוארים קודם, הרי הבהמה מותרת, משום שכך נראתה הריאה בחיי הבהמה, ואם עמדה בעינה שהיא נשארה במראה האסור שלה אף לאחר שנפח אותה ומרסה בידו, הרי הבהמה אסורה באכילה, וכל שאר המרות של הריאה הרי מותרות באכילה. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, וארבע מרות מותרות יש בה, הדומות במעט למרות האסורות שנתבארו בהלכות הקודמות, ומכל מקום הן מותרות, ואילו הן שחורה ככחול, דיינו מראה שחור קלוש שאינו כדיו, או ירוקה כחציר, הכוונה לקרתי, לקרישה, וציווה ירוק בשונה מצבע הקשות, שהוא ירוק חלש הנוטה לצהוב, שהוא מראה אסור, או שהריאה האדומה, או שציווה הוא כמראה הכבד, צבע אדום חומקה, ואפילו אם הייתה הריאה כולה טלאים טלאים, כתמים כתמים, או שהייתה נקודות נקודות, מארבע מרות אלו, הרי זו מותרת, דכל שמראה הוא באחד מארבע המרות הללו, וכך גם בכל שאר המרות, חוץ מחמשת המרות האסורות, הרי הבהמה כשרה. הלכה חף, אוף שנפל לאור, שהוא נפל למדורת אש, ומחום האש הוריק, שנעשה ירק רק, ליבו או כבדו או קורכבנו של האוף, שבטבעם הם אדומים ומחמת האש נשתנה מראהם לצבע ירק רק, או שלחילופין נעדימו המים שלו, שבטבעם הם ירק רקים ומחום האש הם נעדימו, הרי אף עם שינוי זה רע בכלשהו, בחלק קטן מאוד מאחד מהאיברים הנזכרים, הרי זאת טרפה שהאוף טרף, משום שכל הירוק, כמאיים שהדימו או האדומים כלב הכבד והקורכבן שהוריקו שנעשו ירק רקים, והדבר קרה מחמת האור האש באוף, הרי אין חלקים אלו נחשבים כמי שנטלו מגוף האוף ולפיכך הם טרפה, והרי בכל אלו גם נקב כלשהו פוסל, ואף שבכבד נקב כלשהו איננו פוסל, הרי כאשר הוריק מקצתו הדבר פועל קלקול בכל הכבד ונחשב הדבר כאילו ניטל הכבד כולו, אך שינוי מראה זה פוסל, והוא בתנאי שיעמדו במראה זה שנשתנה אחר ששלקו אותן מעט, שבישלו אותן במים, שאם לאחר שליקתם הם חזרו למראה הטבעי, הרי הדבר מראה שרק כי תור האש גרם לשינוי המראה, ולא האש עצמה, וזהו שינוי חיצוני שאיננו גורם להטרפת העוף. ובנוסף לכך ממרסין בהן שהוא ממשמש באיברים, משום שייתכן שיש בהם לך גורמת לשינוי המראה, ועל ידי שימשמש בהם תעבור עליך ויחזרו למראה הטבעי. ורק אם הם לא חזרו למראה הטבעי לאחר השליקה והמרוס, הרי העוף טרף. ובפרק עשירי יבאר הרמב״ם שרק עוף שנשתנה מראה בני מאב מחמת האור נעשה טרף, אך הבהמה איננה נטרפת בכך. הלכה חפה לף, כל אוף שנמצאת הכבד שלו כמראה בני מאיים, שהצבע שלו נשתנה מאדום לירוק, או שנשתנו מראהם של שאר בני מאיים, שנשתנו מירוק לאדום, וכך גם אם הלב והקורכבה נשתנו מאדום לירוק, ועמדו בשינויין אף אחר שליקה שנתבשלו במים ומריסה שמשמשו בהם, כמו שביארנו בהלכה הקודמת. הרי אף שבשונה מההלכה הקודמת, במקרה זה לא ראינו שהעוף נפל לאש, הרי כאשר אנו רואים שאיברים אלו נשתנה מראיהם, ואף על ידי שליקה ומריסה הוא נשאר בשינויו, הרי בידוע שעוף זה נפל לאור לאש, ונחמרו בני מאב שנחרחו באש המאיים או הלב הכבד והקורכבן, וזה מה שגרם לשינוי המראה שלהם, ולפיכך העוף הוא טרפה. ולא עוד, אלא אפילו בני מאיים של עוף שלא נמצא בהם שינוי, שהם נשארו בצבעם הטבעי, שהבני מאיים הם ירוקים והלב הכבד והקורכבן אדומים, וכשנשלקו שבשלם במים נשתנו מריתם, והעדימו הירוקים בני המאיים והוריקו האדומים, הלב הכבד והקורכבן, בידוע שנפל העוף לאור ונחמרו בני מאב וטרפה. דבאים העוף לא היה נופל האש בחייו, לא היו עבריו הפנימיים משתנים למרות אלו על ידי בישול. וכן הוושט שנמצא, האור החיצון שלו לבן והפנימי אדום, הפך המראה הטבעי שהאור הפנימי הוא לבן והאור החיצוני הוא אדום, בין בעוף בין בבהמה, הרי דבר זה בא מחמת חולי העוף, והרי הוא כאילו אינו, כאילו הוושט אינו קיים כלל, ולפיכך הוא טרפה. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.